ולעתיד. שלום וברכה. ממעמקי הכנת הסוכה באנו אל תוככי תל אביב, עיר קודשן. ובכן, רבותיי היקרים וגבירותיי היקרות, אנחנו בספר שמות, פרק י"ז. אתם יודעים מה? יש עדיין בתת זין. תת זין. תת זין. פסוק למד א'. אתם יודעים מה? לפני כן. פסוק כפתת. תת זין. בספר שמות. פסוק כפתת. ראו. עוד מישהו רוצה ספר? רוצה ספר? מישהו עוד רוצה ספר? הנה פה יש. מה? זה שלך? מה הבעיה? זה גם טוב. נו, אז מה הבעיה? נו, אז תביא את הספר הזה. אז מישהו עוד רוצה ספר? הנה, בבקשה. נא להעביר. יכולה להעביר בבקשה? תודה. עוד מישהו רוצה ספר? עוד מישהו רוצה ספר? עוד מישהו רוצה ספר? פעם ראשונה? רוצה? רוצה ספר? אין. טוב. אגב, זאת תהיה מצווה גדולה אם תתרמו ספרים. למה לא? אני לא בא להכריח אף אחד, וזה נחמד. אני השתדלתי להביא, אני הבאתי כמה תנכים לפה, שלושה ארבעה תנכים. יש תמיד, לכל אחד יש איזה תנך ישן בבית שהוא לא משתמש בו. כלומר, לכל אדם יש תנך שהוא משתמש ותנך שהוא לא משתמש. אז כשאתה לא משתמש, תביא אותו לראש יהודי. טוב. אז אנחנו במקד בפרק ת' ז' פסוק כ' ת' ראו כי השם נתן לכם השבת, על כן הוא נותן לכם ביום השישי לחם יומיים, שבו איש תחתיו, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. טוב, זה ההגדרה בעצם המקורית הראשונה של השבת. כן? כמה מלאכות אסורות בשבת? מיליון. בערך. יש 39 אבות מלאכות. התלמוד אומר שיש לכל מלאכה, ככה אומר התלמוד הירושלמי, עוד 39 תולדות. אז זה 39 בריבוע. כן? 39 בריבוע מלאכות. שלא לדבר גם על הענפים ואיסורים מדי רבנן ומנהגים שנוסעו. יש לכם בערך, מה? לא שומע. מלאכות? תחבו. תחבו. לא מלאכים, מלאכות. כן? מלאכה, מלאכות. למה? טוב. בקיצור, יש בערך מיליון הלכות שבת, בסדר? טוב, זה לא מסובך. כל שבוע אתה לומד אלף, תוך אלף שבועות אתה יודע את כל ההלכות, אין בעיה. טוב. אם יש לך זיכרון, אם לא, אז עוד פעם. טוב. בקיצור, מיליון הלכות פחות או יותר, אולי אני קצת הגזמתי 500,000. עכשיו, מתוך 39 המלאכות הבסיסיות ידועות, כן? מה הן? אז יש משנה שלמה במסכת שבת, הזורע והחורש והקוצר והדש והמאמר והתופר והשוחט, וכזו אלף ואחד דברים. ויש מלאכה אחת שהתלמוד בעצמו מכנה אותה בשם מלאכה גרועה. מה זה מלאכה גרועה? להוציא מרשות לרשות. כלומר, לקחת חפץ להוציא אותו מרשות היחיד אל רשות הרבים, או מרשות הרבים אל רשות היחיד. לא, טלטול זה משהו אחר. אני מדבר פה הוצאה. הוצאה זה לקחת חפץ שנמצא ברשות היחיד ולהוציא אותו אל רשות הרבים, או שהוא נמצא ברשות הרבים, אתה מכניס אותו אל רשות היחיד. יש על זה עוד כמה פרטים, אבל לענייננו זה מספיק. מה?
מה ההסברים טלטול?
טלטול זה דיני מוקצה, זה משהו אחר, זה בתוך הבית. בתוך הבית יש חפצים שאסור להזיז ממקום למקום בתוך הבית עצמו, זה דיני טלטול, בסדר? אז לא להרבב. להוציא השפעה מחוץ לבית, זה אסור. זה הוצאה מרשות לרשות. אלא אם כן, אז זה כבר פטנטים רבניים, מה שנקרא עירוב. אם יש עירוב, אז זה כבר פטורים מהבעיה. אבל אומר, בחוץ לארץ במיוחד, אני זוכר את זה, לא היה לנו עירוב, אי אפשר היה להוציא מפתח, למשל. אתה יוצא מהבית, אתה לא יכול לסגור את הבית במפתח, וכדומה. אני זוכר כשהגעתי לארץ, כשראיתי שכולם מטלטלים בשבת, כמו עושים מרשות לרשות, אמרתי לעצמי, מה קרה שכולם מחללים שבת פה? כן, אבל, לא, זה באמת דבר לא מובן מאליו. לומר לכם את האמת, גם העירוב שמקובל היום בערים הגדולות בישראל, הוא מפוקפק בבחינת ההלכה מכמה צדדים, אבל זה לא הנושא. כעת, כלומר, יש כמה בעיות. החוט הזה שאתם רואים, יש חוט. אז יש הרבה מה לדבר על זה, אבל אתם יודעים מה? זה... לא, לומר לכם את האמת, זה רק 1,000 הלכות. אז בואו נעזוב בינתיים. אה, זוכן. כן, בסדר. ה-39 בריבוע זה... 1,500, כן, אבל זה הראשים. כן, אז זה בריבוע. זאת אומרת, זה אבות, זה תולדות. אבל אפשר להוסיף עוד קצת, כן? בסדר. אז 1,521. איך חישבתם את זה? טוב, בסדר. טוב, בקיצור, אז מעניין שהמלאכה הזאת, התלמוד מכנה אותה בשם מלאכה גרועה. למה? כי היא המלאכה הפחות מורגשת כמלאכה. למשל, כאשר אני מדליק אש, אז אני עשיתי פעולה מורגשת. כן? כאשר אני, למשל, אורג יתוש, כן? אז עשיתי פעולה מורגשת. לעומת זה, כאשר אני מוציא חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, אני לא רואה פה שום שינוי בחפץ. לכן קשה יותר להכרה להרגיש שעשית פה משהו. בסדר? ואף על פי כן, זה אחת מ-39 מלאכות. עכשיו, מה שמעניין, שאם אנחנו רואים מהי ההגדרה המקורית של איסורי השבת לפי מה שכתוב בתורה, דווקא ההוצאה מרשות לרשות היא זו שמופיעה תחילה. כן? בואו נראה מה כתוב כאן, שוב בפסוק. ראו כי נתן, כי השם נתן לכם השבת, על כן הוא נותן לכם לחם, לכם ביום השישי לחם יומיים. שבו איש תחתיו, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. מה זאת אומרת? לאן לא לצאת? לקחת את המן. ללקט את המן. כלומר, כדי ללקט את המן, אני זקוק לכלי. זאת אומרת, מה שבעצם כאן מכוון, זה לא עצם היציאה מחוץ למחנה, אלא לקחת איתך חפץ כלשהו אל מחוץ למחנה. כלומר, להוציא מרשות היחיד אל, האמת היא, זה לא ממש רשות הרבים שם, לא משנה, אבל נגיד אל רשות הרבים, וזה בעצם מה שהתורה, כלומר, זה אפשר לומר, זה האיסור הראשון שניתן לבני ישראל לפני כל ההלכות האחרות.
אבל אדם יכול לתנוע את הגוף שלו.
את הגוף שלו, כן, הוא יכול להוציא. כן, זהו, זה מעניין. כן. גם לזה, אגב, יש גבולות. או גם הבגדים שלו. אדם יש לו בגד, זה חלק ממנו. כן? אבל אם יש לו תיק, כבר לא. או אם יש לו אפילו, אני יודע, פתק בכיס. לא, גם לא. כבר לא יכול. זאת אומרת, יש פה, אני אומר, זה מאוד מורכב הדבר הזה, אבל אני אומר, יש פה, בעצם לא נצמחה להוציא חפצים. אבל את צודקת, שאף על פי שלכאורה את גוף עצמו אדם יכול להוציא, בגדיו הוא יכול להוציא, אבל הניסוח של התורה הוא באמת ניסוח שמשתמע ממנו, שגם הגוף לא יכול לצאת, נכון? על יצא איש ממקומו, ובאמת כך, הקראים מבינים את הפסוק הזה. הקראים אינם יוצאים מן הבית בשבת. לקראית. קראים? זה לקראית. מה? מה הבעיה? הבנת את התשובה? בסדר, אוקיי. טוב, אז הקראים באמת אינם יוצאים מהבית בשבת, אז נתפללים בבית, בביתם. אין מניין. שבת, נשארים בבית. כן? ככה אומרים, נוהגים הקראים, מה אני יכול לעשות?
מזה למדו שלא יוצאים 2,000 אמה, נכון?
אז זו. אז מה שה... אף על פי כן, יש דעה בתלמוד, דעת רבי עקיבא, שזה באמת גם בא להוציא, לאסור את יציאת הגוף, אבל עד גבול מאוד רחב, עד 12 מיל מחוץ לעיר. 12 מיל, שזה בערך 10 קילומטרים. כלומר, לפי זה יש גם הגבלה על התנועה של האדם אל מחוץ ליישוב בשבת. חכמים צמצמו את המרחב הזה ל-2,000 אמה, שזה 960 מטר מחוץ לעיר. אז יש כל מיני, אתם מבינים, יש כבר ממש מיליוני פרטים יש בזה. אבל אני אומר, יש מגמה, אנחנו רואים כאן איזה מין מגמה מסוימת של התורה לצמצם את הניידות של האדם בשבת. זה בדיוק העניין. כלומר, באיזשהו מקום, שבת זה היום של החיבור אל המקום. כן, אבל אתה נשאר בירושלים. כלומר, אתה בירושלים, אתה לא יכול להיות בתל אביב, אתה לא יכול להיות בטבריה. זאת אומרת, יש איזושהי הגבלה, גם אם מוצאים כל מיני דרכים לעקוף את זה, אבל עצם זה שיש צורך לעקוף, אז זה כבר דבר משני. זאת אומרת, העיקר העניין הוא, בשבת תישאר בבית. הבית במובן המורחב, אתה יכול ללכת לבית כנסת, אתה יכול לבקר חברים, אבל בסופו של דבר אתה נשאר בבית, תקוע. מה מכוון בדבר הזה? העולם עוצר. העולם עצר. אתה כבר בעולם אידיאלי, אפשר לומר. בעולם אידיאלי לא צריך לזוז. אתה בעצם מוצא את הכל בתוך עצמך. ולכן אפשר לומר שהאיסור של הוצאה מרשות לרשות, שהתלמוד בעצמו מכנה אותו מלאכה גרועה, או שהוא נראה כל כך פעוט, אפשר לומר שהוא מגדיר את מהות השבת. כל השאר זה רק מגזרות של זה. מובן? טוב. אגב, אני רוצה להגיד בהקשר אחר קצת. חג השבועות, מתי הוא חל? מה התאריך של חג השבועות?
זה 40 יום אחרי. לא, יש ויכוח.
כמה אמרת?
49 יום.
טוב, אני שמעתי פה כמה הגדרות. יש פה מישהו אמר 40 יום אחרי פסח. מישהו אמר 49 יום. יש אומר 5 שבועות, 7 שבועות, ה' בסיוון, ו' בסיוון, ז' בסיוון. אז בינתיים שמעתי 7 תשובות שונות.
לא, אבל 7 שבועות ו-49 זה אותו דבר.
כן, אבל זה לא...
זה ביום החמישי.
אז התשובה היא שאף אחת מהתשובות שאמרתם איננה נכונה. חג השבועות, התאריך שלו זה 50 יום אחרי היום השני של פסח. בסדר? זה ככה הלאה, כן? סופרים 50 יום. זה נכון שספירת העומר היא רק 49 יום, אבל החג הוא אחרי 50, הוא ביום ה-50 של, כשמתחילים מהיום השני של פסח. כלומר, ממחרת היום הראשון. בסדר? עכשיו, יש רק בעיה אחת, איפה זה כתוב, הדבר הזה? אז תסתכלו לרגע אחד בספר ויקרא. בבקשה, תסתכלו בספר ויקרא בפרק כף ג'. מה? למה זה קשור לזה? אתם מיד תראו למה. כן, כן. טוב שאת ערה לזה. כן. ויקרא, רק רגע. ויקרא פרק כף ג', פסוק ט. אתם יודעים, פסוק ט' ו'. כף ג' פסוק... אני לא אמרתי כלום, מה הבעיה? פסוק ט' ו'. המצטם. סליחה שאני סוטה מהנושא, אבל אתם תראו איך זה מתקשר. וספרתם לכם ממחורת השבת... מיום הביאכם את עומר התנופה, 7 שבתות תמימות תהיינה, עד ממחורת השבת השביעית תספרו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה לשם. זאת אומרת, חג השבועות מוגדר כ-50 יום ממחורת השבת. עכשיו, מה אני אמרתי לכם? זה 50 יום ממחרת, יום הראשון של פסח, זאת אומרת מיום טוב. יום טוב של פסח לא תמיד חל בשבת. מה? צריך לעלות לרגל ירושלים, אבל... מה? טוב, יש איזה בעיות שנפתור אחר כך, רק רגע, אני לא יכול לענות על כל השאלות. אבל אני אומר, קודם כל, ההגדרה של התאריך כתוב ממחרת השבת, והנה הרבנים אומרים שזה ממחרת יום טוב, גם אם פסח חל ביום חמישי. אז באמת הדבר הזה גרם לוויכוחים אדירים כבר בעת העתיקה. הצדוקים למשל היו משתדלים שפסח יחול תמיד בשבת, כדי שספירת העומר תהיה כמו שכתוב בתורה ממחרת השבת. כן? וגם הקראים עשו מזה בלגן, גם הנוצרים אגב, את הפסח שלהם הם עושים תמיד ביום ראשון, כי זה אצלם כמו שבת, ואז את חג השבועות שלהם כאילו ביום שני. כן? כלומר יש להם תמיד, הם הולכים בזה בניגוד למסורת הרבנית, אבל הרבנים אומרים שזה ממחרת יום טוב. מאיפה הם לקחו שיום טוב נקרא שבת? מה? מה כתוב? שבתון. שבתון זה לא שבת. שבתון זה שבת קטנה. כמו פיץ פיצפון. כן? אז יש שבת, יש שבתון. יש קצת הבדל אגב. כי בשבת אסור לעשות כל דבר. ביום טוב מותר לבשל. עד רבה גם מותר לצאת מן הבית, באמת. מותר אפילו, אין איסור תחומים, מותר גם להוציא מרשות לרשות. זאת אומרת, במובן הזה זה לא שבת מלאה, זה שבת טון. אז למה פה יום ראשון של פסח נקרא שבת? מה? זה בדיוק העניין. יום כיפור נקרא שבת וגם שבתון, בגלל שמצד האמת בו כל דבר אסור כמו בשבת. מה? לא, לא. וגם אסור לאכול ועוד כל מיני דברים כאלה, אבל אומר, מבחינת המלאכות, ביום כיפור אסור כל מה שאסור בשבת, ובנוסף לכך הוא שבתון, כי הוא נקבע מכוח חכמים ולא מכוח מעשה בראשית. כן? שזה עוד הגדרה נוספת לשבתון. בסדר? אבל מה שאני אומר, לגבי איך אפשר לקרוא את היום, לחנות את היום הראשון של פסח בשם שבת, כשמצד האמת הוא רק שבתון. אני רוצה משהו ממשי. נא להסתכל בבקשה בספר שמות בפרק י' ב'. ספר שמות פרק י' ב', פסוק כף א', פסוק, כן, פסוק כף א', פרק י' ב', פסוק כף א', זה פסוק שכבר למדנו אותו, אבל כדאי לחזור אליו. ויקרא משה לכל זקני ישראל, פרק י' ב', פסוק כף א', ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר עליהם, משחו, קחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח. מדובר פה על הפסח ההיסטורית הראשונה, במצרים עדיין. ולקחתם אגודת אזוב וטבלתם בדם אשר בסף, והגעתם אל המשקוף אל שתי המזוזות מן הדם אשר בסף, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, ועבר השם לנקוף את מצרים. זאת אומרת, הלילה הראשון של פסח בהיסטוריה דמה לשבת. אבל לאיזו שבת? לשבת המוזכרת בפרק שלנו, בפרק ט"ז, שבה נאמר אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. לכן קשרתי את הדברים. זאת אומרת, ההגדרה המקורית של השבת, שהיא איסור היציאה, זה זהה ליום הפסח הראשון בהיסטוריה שבו היה אסור לצאת מן הבית. במסיבות שונות. אבל שניהם הם בעצם היו שבת. שבת במובן הזה שאני לא יוצא. ברור? ולכן הכתוב בצדק מכנה את יום טוב ראשון של פסח שבת. בשם שבת. עם מחרת השבת תספרו 50 יום. עד כאן מובן?
כן. טוב. אז לפי מה שאתה אומר שבת, יש את השבת הזאת שזה באותו, ויש יום שבתון.
נכון. בדיוק. יש שבת שבתון שזה יום הכיפורים. בסדר? כן. כן, בבקשה.
זה נראה לי כזה מיעוט החיים.
נכון, זה נראה מיעוט החיים. לכן באמת, לכאורה, השבת זה הדבר המנוגד לחיים ביותר שאנחנו מכירים. יש אפילו ביטוי בתלמוד, ביטוי מזעזע שאני אחר כך מוכן להסביר אותו, אבל בשלב הראשון אני אגיד את הביטוי בכל זעזוע, אז כך שמי שרגיש יכול לצאת כבר עכשיו או להיעזר בסבלנות. התלמוד אומר כך: גוי ששבת חייב מיטה.
גוי
ששבת,
שבת,
כן. שבת, כן, עשה שבת,
כן.
אז זה הפועל לשבות,
כן, כן, כן.
גוי ששבת חייב מיטה. מה?
מזעזע?
כן. יפה. טוב, אומר הרמב״ם, לא הורגים אותו. רק אומר הרמב״ם, מפחידים אותו, אומרים לו שהוא לא בסדר, ואומרים לו שהוא חייב מיטה, אבל לא עושים לו כלום. למה? מה? לא, קודם כל, זאת אומרת, חייב מיטה זה יכול להיות ביטוי מוסרי גם. אבל השאלה היא, מה הסיבה של הדבר הזה? יש בזה דעות שונות. מה שמעניין אותי, אני רוצה להביא לכם את ההסבר של רש"י. רוצים את ההסבר של רש"י?
כן.
ההסבר של רש"י הוא פשוט שאדם מפסיק את תיקונו של עולם, את יישובו של עולם. הרי למה התנ"ך? העולם עוד לא מושלם, נכון? למה אנחנו עובדים? כדי להשלים את העולם. אם העולם היה מושלם, אנחנו מבינים שהתנ"ך, אבל מה פתאום עכשיו אתה רוצה לנוח? לכן הוא חייב מיטה, כי הוא בעצם בוגד בייעודו כאדם, שהוא לשנות את העולם עד שיגיע לשלמותו. והייתי אומר שבעצם לפי זה השאלה שלך עוד יותר מובנת. לפי זה השבת זה בעצם מוסד המנוגד לכל התקדמות, לכל התפתחות. תדעו לכם ש... מה? זה מובן מאליו. השאלה... מה? זו השאלה למה הפוך. כן, זאת אומרת. בינתיים אני מבין למה הגוי זה לא בסדר שהוא שובד. למה היהודי מעיז לשבות, זה אני עוד לא מבין. בסדר? אבל אני עדיין בשאלה שלה. כן, שאלה שאינה מה שואלת זה איך יכול להיות שמותר בעצם לנוח. זה יש בעת העתיקה, תדעו לכם שהרומאים הייתה להם ביקורת חריפה נגד השבת. כן, הם היו מאוד נגד הדבר הזה. הם אמרו שהיהודים הם עצלנים ונהנתנים.
גם ניטשה
אמר את זה. טוב, בסדר, אז יש לו ממי ללמוד. כן, מכאן שניטשה היה רומאי. הם משוגעים מהרומאים האלה, וגם הוא היה משוגע. כן. רומאי.
רומאי.
טוב, אז... אז... את הרגשת שפילון אלכסנדרוני, מסכן, היה צריך לצאת איזה הסבר שלם על השבת שהתקבל על דעתם של המבקרים. הוא אומר שני דברים מעניינים. הוא אומר, א', שזה נותן כוחות כדי לעבוד למחרת. זה הופך את השבת לאמצעי ולא למטרה. זה דבר מעניין. דבר נוסף הוא אומר, זה עדות היסטורית בכל זאת מעניינת, שאין לך עם באימפריה הרומית שבו לא תמצא שומרי שבת. כלומר, ההשפעה של היהדות בתקופה של פילון הייתה כל כך חזקה, שהרבה מאוד גויים אימצו מנהגים של היהדות ובכללם את השבת. אגב, יש לנו קצת עדויות היסטוריות שבדרשות של הרבנים בבתי הכנסת לפני 2000 שנה היה מקום מיוחד לגויים, כמו שיש היום עזרת נשים. אז באותם הימים הייתה עזרת גויים שהיו באים לשמוע את הדרשות של הרבנים. זה יש לנו,
יש דתות של הנוצרים גם היום שבנצרות שומרים את שבת ולא שומרים.
כן, אני יודע, אבל אז היה משהו הרבה יותר מצוי. מה? כן, אז השאלה היא באמת, לכאורה, זה לא בסדר לנוח. כן? זה מנוגד לייעוד של האדם. כן, בבקשה.
יש קריסטיאנים וקתוליקים שגם מלמדים את
התורה.
מה קורה איתם?
זאת אומרת, מה קורה איתם? אז הם לומדים תורה.
הם יכולים לעשות שבת או לא?
ודאי שלא. לא יכולים לעשות שבת. כן, מה? אני רוצה להבין את השאלה שלך עד הסוף. נראה לי שלא לגמרי הבנתי אותך. לא, לא, לא לגמרי הבנתי אותך.
אוקיי, אז אמרת שלא מותר לגויים לעשות שבת.
נכון.
לא מלמדים
את התורה. לא, לא אמרתי את זה. זו לא הסיבה. אמרתי שאסור להם לעשות שבת מסיבה אחרת. שהשבת זה לכאורה מנוגד לייעוד של האדם. הייעוד של האדם זה לשנות את העולם, לקדם אותו. כשנגמור עם ההתקדמות המוסרית, הציוויליזציונית, כל מה שאתה רוצה, אז לנוח. אז לכאורה, זה בעצם אוסר על כל אדם לעשות שבת.
למה אדם נברא בשבת?
מי אמר שאדם נברא בשבת? נברא ביום שישי. נברא ביום שישי, משהו אחר. זאת אומרת, השאלה שלך היא יפה מאוד. האדם נברא ביום השישי, כי הוא צריך להביא את העולם אל השבת. בעצם, צריך להבין, מה עושים בשבת, אגב? מה הדבר שמותר לעשות בשבת?
לאכול.
נכון?
וגם להתפלל.
אבל...
משהו...
גם לא כל כך. תדעי לך שה... לא, לא, זה לא כך פשוט. יש פוסקים שאמרו שבשבת אסור ללמוד משהו חדש. כן, למה? כי מתאמצים יותר מדי, אז רק דברים שכבר אתה יודע, וגם לא דברי הלכה, אלא דברי אגדה, כי זה מנוחת הנפש. טוב, תתני את השיעור במקומי, אבל אין בעיה. אבל אני אומר, זה שהאדם נברא ביום השישי זה ממש כך, כי הוא צריך להכניס את העולם אל השבת. עכשיו, מה מותר לעשות בשבת? אמרנו, זה לאכול. מה עשה האדם הראשון ביום השישי? אכל. ועל זה הוא נענש. למה? הוא היה צריך לחכות עד כניסת השבת. יש אפילו דעה בתלמוד, שהרי לא נאמר בתורה מהו הפרי הזה שהוא אכל. אחת הדעות היא שזה היה הגפן. אם הוא היה מחכה עד השבת, היה סוחט את האשכול ועושה קידוש. אלא הוא רצה להקדים את הזמן. ברור? כלומר, הוא רצה להתנהג כמו בשבת ביום שישי. צריך להבין, בשבילו, העולם שלו זה יום שישי. זה עולם של תנועה, של הכנה. ברגע שהוא אוכל את עץ הדעת ביום השישי, הוא כבר אומר, העולם כבר מושלם. הוא בעצם מתנהג כמו שבת. הוא בבחינת גוי של שבת. הוא גוי של שבת. גוי של שבת חייב מיטה. מובן מה שאני אומר? אז אנחנו באמת, אני רק בינתיים מחזק את הקושיה. למה היהודים כן עושים שבת? מה? גוי ששבת, זה מה שאמרנו לפני שנכנסת, נכנסת עכשיו, נכון? או שאתה פה כבר חצי שעה לפחות. אז לא הקשבת. כן? טוב, גוי ששבת זה גוי שעושה שבת. גוי שמחליט לשבות. כן, לפי ההלכה, הוא מפסיק לעבוד. כן? יום בשבוע, הוא אומר, היום אני לא עובד. כן? גוי ששבת. לא, זה גוי של שבת, זה משהו אחר. יש גוי של שבת ויש גוי ששבת. אשר שבת. כן? לא גוי של שבת. מי יהרוג אותו? אף אחד, אל תדאג.
לא, אבל מי
יהרוג? זה כתוב בתלמוד? כן? מה אתה אומר? אגב, לומדים את זה מפסוק, שנאמר יום ולילה לא ישבותו. כן, מה אתה אומר?
האם זה שכתוב על פסח, גם שבת וגם שבת, גם פסח, שחייב להיות חול, גם איסור, יש את האיסור
כמו... זה אף פעם, כלומר, זה היה רק פעם אחת בהיסטוריה. בפסח ההיסטורית הראשונה במצרים.
מה זה היה?
מותר לצאת מהבית.
זה מותר לצאת.
כן, אבל נשאר מזה משהו, עד היום הזה, כשאוכלים קורבן פסח, בימינו לא אוכלים קורבן פסח, אבל בזמן שיאכלו ובעזרת השם נאכל, כן ירצו, אז יש הלכה של סול נפסל ויוצא. זאת אומרת, אדם אוכל בשר של הפסח, והוא יוצא לרגע לרחוב, עם בשר ביד או בפה. אסור לאכול את הבשר הזה. כן, כלומר, זה הלכה שנשארת לדורות מן הפסח הזה. בדיוק. כן. כתוב, לא תוציאו מן הבשר חוצה, וזה נשאר, ההלכה הזאת נשארה לדורות.
אבל טוב, לגבי מה? האדם הראשון זה רק מוכר שהוא נוצר בצלמו, כי אמרנו שגם בורא עולם לפעמים
נחפץ. טוב, יש בזה משהו, נכון, אתה צודק, יפה. אבל אנחנו עוד לא ענינו על השאלה. אז למה יהודים שובתים? זה לכאורה סקנדל. כן? זה יכול גם, זה אפילו זה נגד החיים. זה נגד החיים. אני רוצה לחיות, ולחיות זה לזוז, ואומרים לי, אל תזוז. כן, בבקשה.
קודם כל, יש דיבר.
מה יש?
דיבר,
שאמרו
את יום
השבת. נו, אז מה? אז בדיוק על זה אנחנו שואלים.
למה יש את הדיבר?
בוודאי. אנחנו עכשיו לא באים להגיד, זה אתה מזכיר לי את הדתיים. כשאני נותן שיעור לדתיים, אני תמיד אומר ככה, מדוע זה כך וכך? מה הם עונים לי? כי הקדוש ברוך הוא אמר. אני פשוט... כי זה כתוב. אז מה, אבל למה זה כתוב? אני למדתי את תלמיד חכם גדול שתמיד אמר, זה לא בגלל שזה כתוב שזה אמת, אלא בגלל שזה אמת זה נכתב. אז צריך להבין למה זה אמת. כן, היה לי רב אחר גם, כשלמדתי אצלו, כל פעם שמישהו היה, כשהוא היה שואל שאלה, ומישהו היה עונה כך כתוב, הוא היה אומר, אתה כך כתובניק. מה זה צריך להיות? מה? אז מה אם יש דיבר? אני רוצה להבין למה יש דיבר כזה. כן. טוב, אז באמת, זה מנוגד לחיים. מה התשובה? התשובה היא, שמתי באמת יהיה מותר לנוח? כשגומרים את הכל, כן? ביום השמיני, זאת אומרת, לעתיד לעבור, כן? עכשיו, בשבת יש קצת השתקפות של היום העתידי. כלומר, זה לא שזה חי באמת, השבת. זה חיים של עולם אחר. עכשיו, אתה רוצה קצת לטעום מאותו עולם, אתה צריך לחדול מן העולם הזה. לכן קוראים לזה מעין עולם הבא. מובן? כלומר, שבת... מה? כי האומה הישראלית, מבחינה קולקטיבית, כבר שייכת אל העולם העתידי. אבל הפרט עוד לא הגיע לזה, כן? זה מצד הכלל. לכן יש אפילו ביטוי בתפילה, אנחנו אומרים, גם במנוחתו, בתפילת מנחה של שבת, אומרים, גם במנוחתו לא ישכנו ערלים. מה זה במנוחתו? שגם כאשר הגויים מנסים לעשות יום כמו יום השבת, הם אינם תואמים את הטעם של השבת אצלנו. מובן? אספר לכם סיפור. רוצים סיפור? היה סיפור, רגע, קודם כל סיפור. סיפור שקרה בבגדד. סיפרתי לכם בטח, לא? עם הביצים. סיפרתי לכם. אבל אלה שכבר שמעו כבר לא יבואו לשיעור, יגידו כל הזמן חוזר. זה סיפור מפורסם. זה סיפור היסטורי שקרה בבגדד לפני 150 שנה. כן, היה יהודי אחד שרצה להתאסלם. ולפי החוק שהיה, אז עיראק הייתה בשלטון של טורקים, לפי החוק הטורקי, אדם מותר לו להמיר את דתו, בתנאי שלפני שהוא מנסה להמיר את דתו, ראש העדה שלו, נגיד אם הוא נוצרי אז הכומר, אם הוא יהודי אז הרב, אם הוא מוסלמי אז הקאדי, מנסה לשכנע אותו לא לעשות את זה. רק אם ראש העדה לא מצליח לשכנע אותו, אז מותר לו לעבור לדת האחרת. אז למשל, אז כשראו הטורקים שיש יהודי שרוצה להתאסלם, קראו לרב. והרב של אותם הימים זה היה הרב עבדאללה סומך, שמעתם עליו, רבו של הבן איש חי. הוא ניסה לדבר עם היהודי הזה במשך שעה שלמה, וזה לא הלך. והרב עמד להתייאש. אבל אז הגיע לחדר ההוא חבר ילדות של אותו יהודי. הוא אמר לו, תדע לך שאם אתה תתאסלם, לעולם לא תטעם יותר את הטעם שיש לביצים בחמין של שבת. והוא לא יתאסלם. כן. לא, זאת אומרת, יש כנראה דבר כזה. זאת אומרת, יש טעם מיוחד. אתה, מה זאת אומרת? אתה יכול לקחת ביצים, לשים במאכל, להשאיר את זה על האש, אש קטנה, 24 שעות. זה לא יצא אותו דבר. טוב, נכון? יש בשבת תבלין מיוחד. טוב. כן, בבקשה.
לפני שני שיעורים, דיברנו על זה שבבריאת העולם, שבעצם כאילו כל הדור של האנוש בעצם נמצא בשבת.
ביום השביעי, לא בשבת.
אוקיי, וכל השבתות שאנחנו עושים זה בעצם בשביל להזכיר.
זה מעין יום השמיני, כן, נכון, נכון.
איך כל זה מתיישב עם זה שכאילו בשבת אנחנו עושים את כל הדור?
אנחנו מדמים, לא, לא. כל ההיסטוריה כולה היא בתוך היום השביעי. זאת אומרת, שמי נמצא עכשיו ביום השביעי? הקדוש ברוך הוא. מה אנחנו עושים? אנחנו הגוי של שבת שלו. זאת אומרת, אנחנו עובדים. כמה זמן? 6,000 שנה. יש לנו 6,000 שנה של עבודה. בסדר? ב-6,000 שנה האלה בשבילנו זה יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי. זאת אומרת, אנחנו עוד לא הגענו אל היום השביעי שלנו. הוא הגיע ליום השביעי שלו. אנחנו עוד לא הגענו ליום השביעי שלנו. זה מובן
שם? אנחנו באמת, אנחנו מבחינת כל של שבת.
אנחנו, כן, אנחנו גוי של שבת של הקדוש ברוך הוא, ולכן זה שאנחנו מדי פעם עושים שבת זה קצת מוזר, כן? כי אז אנחנו נהיה בפינת גוי ששבת, שהוא חייב מיטה. נכון, שזה לא בסדר, שהגוי של שבת ישבות, אז מה יהיה? כן. אז לכן, כן, אז זה מה שהיא, כן. ובאמת יש התחושה הנכונה של נעמה שזה מנוגד לחיים, כי באמת זה לא החיים הנורמליים. אלא אנחנו מקדימים את זמננו. זאת אומרת, יש מעין עולם הבא, זה לא במקרה. בשבת, יפה.
אבל הסיבה, הסיבה,
כן, מה כתוב כאן? איפה זה כתוב? בעשרת הדיברות.
כן.
כן, נו, אז מה?
אז זה סיבה אחרת ממה שאין
לך. לא. אותו הדבר.
אתה אומר כדי...
בגלל שהוא כבר בשבת, כשנגיע ליום השמיני, אז נפגוש אותו בשבת שלו.
היום השמיני הוא השבת שלהם.
בשביל מה להיזכר? כלומר, למה, אני אשאל שאלה אחרת.
היום השמיני זה יום השבת שלהם.
כן, אבל אני רוצה פה לענות על השאלה שלו. רגע. הוא שאל, לכאורה, כל מה שאני אומר, זה שאני אמרתי שהשבת זאת הקדמת העתיד, נכון? לכאורה, לפי מה שכתוב בתורה, זה זיכרון העבר.
זיכרון העבר?
נכון, כי ששת ימים עשה השם את השמים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש, אז בעצם זה בא לשמר ידיעה מן העבר, לא להקדים ידיעה של העתיד. עד כאן השאלה, עד כאן ברור? קודם כל השאלה ברורה, כן, לא להיחפש לתת תשובה, קודם כל להבין את השאלה עד הסוף. יותר טוב שאלה טובה מתשובה בינונית. תשובה, וכאן אני אשאל שאלה כללית לגבי כל מצוות הזכירה. למה יש מצווה לזכור דברים? לכאורה כל זכירה זה מיותר, הרי זה משהו שהיה. כל הערך של הזכירה זה בגלל הכנת העתיד שבזכירת העבר. מובן?
הכנת העתיד שבבחירת העבר?
שבזכירת העבר. כלומר, אני זוכר את העבר, כי מה שאני לוקח מן העבר משמש בצורה כלשהי לעתיד. ברגע שכבר לא אצטרך את זכירת העבר, כבר תתבטל המצווה של הזיכרון. מובן? עד כאן ברור? טוב. כן. לא הבנתי את השאלה, אסבר. פרש, נמק, אבי דוגמאות.
שבת זה בריאות החיים.
נכון.
אני מסכים איתך, אז מה, איפה
איפה העונג שבת? יפה. נא להסתכל בבקשה בספר ישעיהו, בפרק... רגע. כבר סיבכתם אותי. מה, נונבב? מה יש בנונבב? כן? נכון, וואו. לא, זה ב... לא, אני אתכוון לנונחת. אבל קלט לא רע. כן. נכון, נכון. איך הגעת לזה? כל הכבוד. אז אני מכוון לנון חט.
ישעיהו
פרק נון חט.
מתחילה
לשנה טובה. כן. ישעיהו פרק נון חט. אגב, זאת ההפטרה של שחרית של יום הכיפורים. כן? אז תסתכלו בבקשה, פסוק י' ג', פרק נון חט, פסוק י' ג'. ישעיהו, לא, אין לך את זה. אין לך. יש של שחרית, כן. י' ג', כן.
אני רוצה לשאול גם שאלה.
מה?
למה האיסור הזה שמי שלא מקיים את השבת צריך למות? למה לא משויה
לך חופש בחירה? בגלל שיש לו חופש בחירה, אז הורגים אותו. ודאי, אדם ש... שאין לו בחירה, אי אפשר לבוא אליו בטענות. אם יש לו בחירה, אז אפשר לבוא אליו בטענות. אז מענישים אותו, ודאי. העונש הוא פונקציה של הבחירה, אני לא הבנתי את ההבדל. כן. עכשיו...
זה
בקידוש
שני זה.
לא יודע, לי יותר מסתדר שאם יש אם יש לאדם חופש בחירה, סיפר ככה, תבחר ככה.
זה בדיוק, לכן אתה יכול לבחור למות. אם יש בחירה, אז אפשר גם להעניש. אם אין בחירה חופשית, אתה מכיר את הספר הנסיך הקטן? אז שם, הנסיך הקטן אומר למלך, מה, אתה מולך על כל זה? הוא אומר, כן, על הכל. גם על השמש, כן, גם על השמש. אולי תגיד לשמש לשקוע, אני כל כך אוהב שקיעת חמה. אז המלך אומר, אם אני אצווה על הגנרל של הצבא שלי לעוף כפרפר והוא לא יעשה זאת, מי יהיה האשם? אומר הנסיך הקטן, אתה תהיה האשם. למה? כי אתה ביקשת ממנו דבר שהוא לא יכול לעשות. אז אותו דבר, אני לא יכול לטבוע מן השמש לשקוע בשעה שהיא לא מסוגלת. לכן, ואז הוא מוציא לוח שנה, הוא מסתכל, תבוא היום בשבע וחצי ותראה איך פקודתי נשמע. כן, זאת אומרת. לא, לא, רגע, 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 אני רוצה להסביר פה משהו. אי אפשר לבוא בטענות אל הר געש על זה שהוא קבר אנשים, ואי אפשר לבוא בשבח אל הגשם שהוא מגדל את החיטה. זאת אומרת, רק אם יש לי חירות אמיתית, אפשר לבוא אליי בטענות. אז כיוון שיש לי חירות לחלל את השבת או שלא יחלל, אז אפשר להרוג אותי או שלא להרוג אותי. ברור? זאת אומרת, זה ההיגיון שבדבר. את שואלת למה העונש הוא כל כך חמור? זה הרמב״ם במורה נבוכים, יש לו דיון על זה. כן, אבל, אגב, הלכה למעשה, כמה אנשים הרגו על חילול שבת בהיסטוריה?
אחד.
אחד ורבע, בערך.
זה צופחד, לא?
המקושש, המקושש, כן. אגב, אני רוצה להגיד לכם שהמקושש הרגו אותו בניגוד להלכה. בוודאי. כי כדי שאדם יתחייב סקילה על חילול שבת, הוא צריך לדעת שהוא חייב סקילה. עכשיו כתוב מפורש שלא ידעו מה מיתתו. לא פורש מה יעשה לו. יוצא לפי זה שצלופחד נהרג שלא מן הדין. בניגוד להלכה הוא נהרג מסכן. אז מה פתאום הרגו אותו? לא יפה. אומר הרמב״ם, היה צריך שתהיה סיטואציה שאדון הנביאים יהרוג מחלל שבת כדי שידעו את המרכזיות של אמונת בריאת העולם. אז היה מספיק להרוג בן אדם אחד בהיסטוריה בשביל זה, מכאן ואילך עושים בכאילו.
לא היה קורבן.
אגב מרצון, לפי התלמוד זה יותר גרוע, אפילו הוא חילל שבת בכוונה כדי שיהרגו אותו, כי הוא רצה לשמש דוגמה לנושא, זאת אומרת הוא התכוון לשם שמיים. אז בכלל זה... עכשיו, הלכה למעשה אי אפשר להרוג מחלל שבת, כי התנאים הנדרשים מבחינה הלכתית כדי שאדם יתחייב סקילה הם פשוט בלתי ניתנים לקיבוץ. לא, זה פשוט בלתי אפשרי. אז למה ההלכה עושה צחוק מעצמה, שהיא מאיימת באיום שהיא לא מסוגלת לממש? כן, הרי אין שום הלכה שמאפשרת לסקול בחלל שבת. לא, זה בלתי אפשרי. אז למה זה בלתי אפשרי? כי צריך שיבואו שני עדים שיגידו לו, רגע, לא, לא, לא סתם. אם אתה עושה כן, אתה עובר על איסור זה וזה, ואתה מתחייב סקילה, ואנחנו ניקח אותך לבית דין והסקלו אותך שם, והוא צריך לומר, הוא צריך להכיר עצמו למיטה ולומר, על מנת כן אני עושה. זאת אומרת, הוא צריך בעצם לרצות להתאבד. עכשיו, זה צריך להיות בפני בדין של 23 דיינים סמוכים, שבכלל בימינו אדם דבר כזה, אבל גם שזה... זאת אומרת, המציאות שאדם יסתכל הלכה למעשה היא בלתי אפשרית. אז שוב אני חוזר, למה הרבנים עשו צחוק מעצמם? שהם הוציאו הלכה שהיא לא ניתנת ליישום, לא בסדר. כן? כלומר, אתה עושה צחוק מהאיומים שלך. אלא, מה? אה? למה זה מאיים? הרי אני יודע שלא יסכלו אותי. אז לא יעשו לי כלום. אני אוכל אפילו לעשות כל איסורי שבת שבעולם. אני יודע שהרבנים אומרים שאני חייב סקילה, ולא יסכלו אותי, אז מה? אלא רוצים להגיד, כלומר, האמירה שאני חייב סקילה באה להראות לי את חומרת הדבר. אומרים, תראי כמה שזה חמור, חייבים סקילה על זה. לא שבאמת נהרוג אותך. כן, עכשיו בואו נסתכל עוד פעם בישעיהו, בבקשה. אני רוצה פה לחזור לנושא. ישעיהו, פרק נ"ח, פסוק י"ג. אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וקראת לשבת עונג. לקדוש השם, מכאן הביטוי עונג שבת, כן? עכשיו, יש פה בעיה. כלומר, זה כאילו מאמץ. אתה צריך לקרוא לשבת עונג, משמע שזה לא מובן מאליו. כן? כלומר, עונג שבת זה לא דבר מובן מאליו. הרי מה התורה אמרה לעשות בשבת? שום דבר, היא אמרה רק מה לא לעשות. אז איך מגיעים בסוף לעונג? שאלה טובה או לא? מה? נכון, מה העונג בשבת? מה? מנוחה? לא, אני יכול בשבת לא לנוח בכלל. אני יכול לעמוד על הראש כל השבת, אני יכול לעשות כושר כל היום, לא עברתי על איסור מן התורה. ואני יוצא מהשבת סחוט. אז איזה מנוחה יש פה? מה?
אם זה תורם להתקרבות
שלך. לא תורם שום התקרבות, שום כלום. אדם יכול למשל לעבוד כמלצר בשבת. כל השבת, שולחן ארבע מחכה. וזה, מה אתה, זה איזה בלגן זה? גומר את השבת, צריך לנוח. אדם, מה?
לא יכול לעבוד.
למה לא יכול לעבוד? התארחת פעם בשבת באיזה בית מלון? חוץ מאחמד ויוסוף. היה איזה יהודי שם? הוא לא עבד כל היום? עבד כל היום, סחוט אחרי השבת. בסדר? אני, למשל, בשבת אני לא נח, למשל. אני לא נח בשבת. תפילות, שיעורים, בקיצור, אני כל הזמן אחרי השבת אני גמור. זאת אומרת שאי אפשר להגיד ששבת, המעלה של השבת זה המנוחה.
לא המנוחה, הקשב פנימה.
איך הקשב הפנימי הזה נולד?
אם אתה הולך לתפילות,
הולך לתפילות? בתורה לא כתוב שצריך להתפלל בשבת. בתורה לא כתוב שצריך לאכול בשבת. מעיקר הדין מותר לצום בשבת. כלום, שום דבר. כלומר, הגדרה של השבת זאת הגדרה שלילית. מה לא לעשות? מה? אבל אני לא יכול לעשות הרבה כמו כל מה שאני רוצה. אני רוצה כל מיני דברים, אני לא יכול. מה? לא שמע. כן, לא, שאתה לא עושה חפציך. זאת אומרת, אם תשיב משבת רגליך, עשות, כלומר, תשיב מעשות חפציך ביום קודשי. להימנע, זה בדיוק העניין. אתה רואה שהנביא, ואז אומר, וקראת על השבת עונג. תודה רבה, איזה עונג יש לי פה? אני רוצה לעשות כל מיני דברים, אתה לא נותן לי.
שאלה.
רוצים לטייל ולא נותנים לך, מה? לא תיכנס לפרטים, תעשי את זה. לא, אתם רוצים שיעור בהלכות שבת, אני יכול, אבל אמרתי לכם, יש מיליון הלכות. כן. עכשיו, אני אשאל אתכם אולי שאלה מסוג אחר. אני אשאל אתכם שאלה תיכוניסטית. אני רוצה לשאול שאלה תיכוניסטית. די עם הפרפר. זה לא הגנרל של הנסיך הקטן. כן, לא אמרת, אבל נסתכל ככה.
אני אשאל להגיד ככה, השמש
תרד, אתה לא יודע פתאום. כן. שאלה. אני רוצה לשאול שאלה תיכוניסטית. ראה, זה כזה. יש לי מתחרה. הוא לא יעשה לכם כלום, זה פרפר לילה. זה שום דבר. את יכולה לעלות על הכיסא, בסדר. לא, את יכולה לעלות על הכיסא, הוא לא יעשה לך.
לא.
טוב, בסדר. הוא מעביר נגיפים של לוחמה ביולוגית. טוב, נו, אני יכול להמשיך? השאלה התיכוניסטית זה, האם אתה יכול בבקשה אדוני הרב להגדיר לי את אלוהים? יש לכם תשובה לזה? מה התשובה אגב? ההגדרה היא דרך השלילה, כן? הפילוסופים של ימי הביניים עסקו בזה הרבה, שהאלוהות ידועה דרך שלילתה ולא דרך חיובה. זאת אומרת, אתה יכול להגיד על אלוהים מה הוא לא, אתה לא יכול להגיד מה הוא כן. זאת אומרת, זה כן. אבל אומר, אותו דבר. זאת אומרת, שכל פעם שאנחנו מדברים על נושא נעלה, אנחנו מדברים בהגדרות דרך השלילה ולא דרך החיוב. אז אותו דבר לגבי השבת. התוכן העצמי של השבת הוא כל כך נעלה, שאי אפשר להשיג אותו על ידי פעולה אקטיבית. אלא אומרים לך מה, רק זה, אומרים לך מה לא לעשות. אל תעשה את זה, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה, בסוף תדע מה זה שבת. כלומר, אתה לא יכול דרך הגדרה תוכנית חיובית לתפוס את מהות העניין. מה שאמרת לגבי הקידוש, לא, מצוות קידוש מן התורה היא אך ורק לומר היום שבת. זאת אומרת, אין לך הגדרה חיובית לדבר הזה. מה? ההלכה היא שהיין, היין זה מדי רבנן. נכון, אבל ההלכה היא שזה מדי רבנן. כלומר, החיוב לומר היום שבת זה מן התורה, זה שזה על יין זה מדי רבנן, להלכה. נכון, אז הזכור, אתה צודק.
מה שזה
אקטיבי ופסיבי, אני מסכים. אבל מהו התוכן האקטיבי של הזכירה? עצם ההכרזה שהיום שבת. עד כדי כך שלדעת הרמב"ן אנחנו מקיימים את המצווה הזאת בזה שאנחנו אומרים היום יום ראשון, יום שני, יום שלישי. בשני, בשבת. כן? כלומר, ביחס לשבת. אגב, זה בגלל מה שאנחנו עושים. בקידוש והבדלה, אנחנו מכריזים על השבת בהתחלה, מכריזים על השבת בסופה. פשוט תוחמים אותה.
אבל בעצם...
מה?
בעצם הדברים...
מה זה? אמרתי הגמרא, תשב על האחור. בסדר, בסדר, אחר כך. טוב. כן, מה? אז אני אומר, שוב, גם אפילו הגדרה כביכול חיובית, היא בעצם לא אומרת לי שום דבר על מהות השבת. אפילו יין אין פה. זאת אומרת, היין איננו, הוא סך הכל תוספת. זאת אומרת, כדי לחוש את התוכן החיובי של שבת, יש כנראה תוכן חיובי בשבת, קוראים לזה נשמה יתרה, או מה שאומר הנביא ישעיהו, הוא אומר, אם תשיב משבת רגלך, כלומר, אתה לא תעשה, עשות חפציך ביום קודשי, אז אתה תגיע למצב שבקראת על השבת עונג לקדוש השם מכובד, אז תתענג על השם וירקפתיך על במותי הארץ וכו'. זאת אומרת, יש תכנים שהם כל כך אילאיים שאתה לא יכול להגיע אליהם דרך החיוב. ואת כאן זה מובן? לכן התורה נתנה כאיסור ראשון בשבת על יצא איש ממקומו. כן, מה? עכשיו זה יותר מובן. טוב. זה, לא יודע, לא התכוונתי שנגיע כל כך רחוק, אבל שאלתם. טוב. מה לא הולך? להיות מה? לא עשית כלום בשבת. אז יודע מה, אני אספר לך סיפור. לא קיבלת עונג. אני אספר לך סיפור מעניין. פעם אחת תלמידה בירושלים אמרה לי, זה היה בחורף, היא אמרה לי, כבוד הרב, שבת שעברה הייתה לנו הפסקת חשמל בדירה של הבנות, והאוכל שהיה על הפלטה התקלקל, וגם האור החשמלי לא פעל, וגם החימום לא עבד. אז ישבנו רעבות בחושך ובקור, ואני כל השבת אמרתי לעצמי שזה לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא רוצה שכך ישמור את השבת. עד כאן דברי קודשה. בסדר? כלומר, לא רק שהיא לא הרגישה כלום, היא הרגישה רע. בסדר? אז מה אני עניתי לה? מה אני עניתי? אתה רוצה לשמוע מה שעניתי או ש... אני עניתי ש... קודם כל, זה ברור שהקדוש ברוך הוא רוצה שככה הייתי לשמור את השבת. כי אם הוא לא היה רוצה, היה מתיר לה להדליק את החשמל, לתקן את הפיוז, להרים את הפיוז, סך הכל הזה מדובר. כן? הפיוז פשוט קפץ. אז אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שהיא תעבור את השבת אחרת, היה מתיר לה להרים את הפיוז. ב', אמרתי, ברור שהקדוש ברוך הוא רוצה שהיא תשמור את השבת כשחם ונעים ויש אוכל טוב ויש אור. אבל אז, אם זה תמיד היה קורה ככה בכל שבת, היה מתגנב חשד. היה מתגנב חשד או חשש. שמה כל הפעולה של שמירת השבת היא פעולה הדוניסטית. זה בשביל הכיף. זה לא לשם שמיים.
זה
מזוכיסטי, אז לכן, הקדוש ברוך הוא גלגל שפעם אחת בחיים שלה השבת היא מתוך סבל, ובכל זאת היא לא הרימה את הפיוז. וזה בעצם נתן ערך לכל השבתות שבה היא כן הרגישה משהו. אתה מבין? כלומר, יש איזה שלב בשמירה של השבת שבו האדם דווקא צריך לא להרגיש כלום. כאשר האדם לא מרגיש כלום, אז הוא בשלבי המעבר אל הזמן שהוא ירגיש. כלומר, זה לא לינארי, יש קפיצה. יש איזה שלב שבו האדם נמצא בין מה שהיה לו ועוד לא הגיע למה שיהיה לו. קוראים לזה, וליוצא ולבא אין שלום. כן, יש פסוק כזה, וליוצא ולבא אין שלום. אומרת הגמרא, זה היוצא מתלמוד לתלמוד. כלומר, אני כבר לא שייך למה שהייתי, ואני עוד לא שייך למה שאהיה. אז באמצע יש סבל. וזה הגבורה של האדם שהוא מסוגל לעבור את הזמן הזה שבו אין מי שתומך בו. מובן? אני חושב שכן.
זה ניסיון. ניסיון.
לא שומע. אפשר לעזור, תראה, סך הכל לעשות שבת אצל רב שלמה קרלבך זה לא אותו דבר כמו לעבור את זה באיזה רב קומות מבודד בתל אביב, ברור. יש לי חבר פעם, הוא עשה שבת אצל הרב שלמה קרלבך במבוא מודיעין, אז שם כמובן כל התפילה שם שרו וקפצו ורקדו, זה הרבה זמן, הרבה זמן. בסוף הגיעו לתפילת מוסף. הרב קרלבך אומר, האם מישהו מסוגל להיות חזן ולגמור את מוסף תוך 4 דקות? אז בסדר, אחד שמה קפץ, עשה את המוסף זום, ולא הבנת, והלכו לאכול. אז החבר שלי שאל את הרב קרלבך, למה עשית את זה? הוא אומר, זה יותר חשוב שבזמן האוכל ידברו על איך הייתה התפילה מאשר שיחשבו על האוכל בזמן התפילה. אבל אני אגיד לך משהו, פעם עשיתי שבת במחסום בשומרון. היינו במחסום עם אוהל קטן, שמה 4 חיילים מסכנים, היו צריכים לעצור רכבים שמגיעים לכיוון הזה, כיוון הזה. היה שמה, זה היה במילואים, כן? אז היה בן אדם דתי דווקא. הוא אמר, אוי ואבוי, זאת השבת השחורה ביותר בחיים שלי. כך הוא אמר ביום שישי. אמרתי לו, אתה עכשיו, אבל מה? עכשיו, יוצא מהדיכאון, עוזר לי לחתוך סלטים. טוב, לא הייתה לו ברירה, אני ימתי עליו. אז הוא עזר לי לחתוך את הסלטים. אמרתי לו, תביא מפה לבנה, תביא נרות. שניצלים תחמה וזה, סידרנו, כזה סיין נחמד, שרנו זמירות. בסוף השבת הוא אמר לי, תשמע, זאת הייתה השבת הכי יפה שהייתה לי בחיים. זה תלוי איך עושים את זה. מה? נכון, נכון, זה מה שהוא שאל.
זה בעצם לעשות את מה שאסור לעשות בקולות המותר.
כן, אבל אני אגיד לך משהו. יש ביטוי בתלמוד נשמה יתרה, שבשבת יש נשמה יתרה. אז רש"י שמה מסביר מה זה נשמה יתרה בשבת? זה שיש יותר כוח לאכול. כן, יש, כן, זה מה שנקרא. לא, זה נכון, אגב, זה באמת מעניין שבשבת יש כוח לאכול יותר מאשר ביום חול, ובמוצאי שבת יש דיכאון של מוצאי שבת, נכון? זה נכון, יש דיכאון של מוצאי שבת, מדוע? בגלל הסתלקות הנשמה. עכשיו, בגלל זה יש ההלכה הזאת שמריחים בסמים במוצאי השבת. כן, אבל גם מריחים, מריחים כדי בגלל עוגמת הנפש יש. זאת אומרת, זה נורא, הנשמה יתרה הסתלקה, משהו תביא משהו להריח, כן? משהו כזה.
אז יש לך
נשמה יתרה קיימת. כן, אבל אני אומר, יש לה ביטוי מעשי. הביטוי המעשי זה שאני אוכל יותר. עכשיו, יש פה בעיה. זה נכון. אבל יש פה בעיה.
זה נכון.
נכון, אבל אני אסביר פה משהו.
אבל זה לא רק אוכלים יותר, אוכלים גם איכות אחרת
שלו. כן, אבל יש פה איזה משהו, הרי אדם נהיה חולה מזה. הרי אם אדם אוכל יותר מכדי צורכו, הגוף שלו סובל. לכן, עכשיו מעניין שיש בברכת המזון שאומרים בשבת, יש תוספת. רצה ואכליצנו ביום השביעי. זאת אומרת, מה זה ואכליצנו? תרפא אותנו. כי אנחנו יודעים שאנחנו עושים מעשה שגורם לנו נזק בריאותי. זאת אומרת, יש פה משהו שחורג מן הטבע, שהורס בעצם את הוויסות הנורמלי של החיים, אבל אנחנו מוכנים לאיזה מין הקרבה, מסירות נפש כזאת, במיוחד כשמדובר בסעודה שלישית ביום חורף, שאז בעצם המרחק בין שתי הסעודות הוא קטן, ואז זה יותר קשה, וזה מה, זה המבחן של מסירות הנפש של האדם, כמה הוא מסוגל לאכול בשבת. מה? לא, זה לא קשור.
אבל כבוד הרב, יש לי שאלה פשוטה.
נראה לי שאתה לא מרוצה מהדברים, כי אתה אומר זה פעולה אקטיבית.
כן, הרב לקח את הנבואה בישעיהו והעדיף את הפרשנות שלה, זה בעצם הפעם הראשונה שמופיע לנו מצוות התורה שכתוב זכור כמו שבת, ופעם אחר כתוב שמור. זה נשמע שכן יש פן אקטיבי.
סליחה, זה שמצווה של שלילה מוגדרת בתור באופן חיובי, זה לא פעם ראשונה בתורה. כלומר, אותה פעולה יכולה להיות מוגדרת כמצוות עשה,
זכור וזכור, גם לזכור ושמור.
כי על ידי שאתה שומר, אתה זוכר. לכן זה כתוב, זכור ושמור בדיבור אחד, נאמרו. זאת אומרת, הפעולה של השמירה היא בעצמה מוגדרת כזכירה. זה אגב מה שאני אומר, זה לא המצאות שלי, זה הלכה אומרת כך. מה זה המצווה? איך אדם מקיים מצוות זכור את יום השבת, לפי ההלכה? בשביטה. נכון? מצווה לשבות. כן, מה? אגב, מצוות איסור מלאכה ביום טוב. זה מצוות עשה או לא תעשה, או לא תעשה? זה רק מצוות עשה. נכון? לא, בעצם זה עשה, לא, זה עשה ולא תעשה, אבל זה שבתון. שבתון וכל מלאכה לא תעשה. כן.
למה חשוב לשמור את השבת? מה
החשיבות
של זה?
למה חשוב לשמור את השבת? מי אמר שזה חשוב?
חשוב,
כתוב. כתוב, אז מה אם
כתוב? לא, אני שואל, אני עוד הפעם, אין לי תשובה.
טוב, זה דיברנו על זה בשיעור שעבר, לא? למה צריך לשמור את השבת, נכון? לא, לא דיברנו? דיברנו. זה עדות. זה עדות. זה מעיד על זה שהעולם נברא. שיש לו בור. זה מה שזה. טוב? אגב, לפי זה יוצא, אני רק רוצה להעיר פה הערה חשובה. איזה יום בלוח העברי מתיין את בריאת העולם?
שבת.
שבת. ולא ראש השנה. כולם חושבים, ראש השנה זה יום בריאת העולם. שבת זה בריאת העולם, אבל ראש השנה, מה זה קשור?
זה מה זה היום הרת עולם?
מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, אדוני. לפי רבי אליעזר העולם נברא בתשרי, לפי רבי יהושע נברא בניסן. אז מה, רבי יהושע לא עשה ראש השנה? אז הוא לא עשה מסיבות אחרות לגמרי. אז אם היה לנו עכשיו שיעור על ראש השנה, היינו דנים על זה. כן. טוב.
כן, אני רק רוצה להגיד שזה, אז גם
המבצר
שעבד כל השבת
מהתפסות,
העונג שבת שלו זה
בכל
הדברים שהוא לא עשה.
נכון, בדיוק. אז את העונג הוא מקבל באופן פנימי, זאת אומרת, זה מתייצר מעצמו. אז זה שאנחנו משתדלים את העונג הזה לקלוט דרך שניצלים טעימים או ביצים בחמין וזה, זה בסדר. תפילות נחמדות, אבל זה מין תוספת. מה?
אתה לא שם כל השבת, זה העונג שבת.
כן,
אפשר. אבל
סליחה, כל הדיבורים האלה מונעים ממני לשמוע את השאלה. מה השאלה?
כשאתה אומר זה תוספת, זה נשמע ככה צרימה קצת אקדמית, כלומר זה תוספת מאוחרת, זה לא משהו...
לא, מה שאני מתכוון לומר, שאם אדם יש לו עונג מיוחד לצום בשבת, אז מותר לצום בשבת, מה שאין כן ביום טוב, שאסור לצום. ביום טוב אסור לצום. כן. יש מצבים, לא תמיד, יש מצבים שמותר לצום בשבת, אבל אסור לצום ביום טוב.
אבל כשאמר זה תוסף, זה לא אותנטי, זה לא חלק מה...
לא, זה לא שזה לא אותנטי, אבל צריך לדעת מהו השורש ומהו הענף. כשאתה בא להגדיר את מהות היום, אתה אומר ששבת זה יום מנוחה, זה לא מקובל עליי. למרות שהתורה עצמה אמרה, למען ינוח שורך ועמדך כמוך. כן, אבל זה לא הגדרה במצווה, זה תוצאה. כן, בבקשה. כן, כי הוא ביטל עונג שבת. היתר לצום בשבת זה לא על תענית חלום. נכון. מי שיש לו תענוג לצום, מותר לו לצום בשבת. בסדר? מה שאין כן, מי שיש לו תענוג, אדם כזה לא יכול לצום ביום טוב. זה ההבדל. זה יום טוב, אבל זה לא בשבת. אגב, תדע לך שכשראש השנה חל בשבת, אז באמת מקצרים בתפילה כדי לאכול לפני הצהריים, כן? כלומר, יש תסבוכת הלכתית בזה, במיוחד בתפילה האשכנזית, שהיא ארוכה מאוד בראש השנה. אצל הספרדים יש פחות בעיה, כן? גומרים בדרך כלל לפני חצות. טוב. מה? יש רק פעם אחת שמותר לעשות ממש תענית בשבת בלי בעיות, זה ביום כיפור.
יום
כיפור חל בשבת. כן. בסדר. איפה היינו? כל זה טוב. אפשר להמשיך? פסוק למד. אני לא התכוונתי שכל כך הרבה...
כן, בשביל שבת.
רק בשביל שבת. זה שביעית מהחיים. זה רק שביעית מהחיים. טוב. בפרק ט"ז, פסוק למד. וישבטו העם ביום השביעי. כן, בספר שמות. אני חוזר פה לספר שמות. אני יודע, קפצנו קצת לישעיהו, אבל... פרק ט"ז, פסוק למד. וישבטו העם ביום השביעי. ויקראו בית ישראל את שמו מן. והוא כזרע גד לבן, וטעמו כצפיחית בדבש. טוב, עכשיו, הם קראו, אם כן, לאותו מזון בשם מן. למה?
מן הוא.
כן, אז באמת, אם רואים את זה לפני כן, בפסוק ט"ו, ויראו בני ישראל, ויאמרו איש אל אחיו, מן הוא, כי לא ידעו מהו. עכשיו, אני לא הבנתי כלום. אם הם לא ידעו מהו, אז למה הם אמרו מן הוא? היו צריכים להגיד,
מה הוא?
מה הוא? אז מאן הוא, מאן.
בערבית,
מן זה מה בערבית, או לא בדיוק, בארמית, בארמית. זאת אומרת, אבל יש אפשרות אחרת. אפשר להגיד שנישון דבר שצמח מעצמו, כמו וימן השם דג גדול לבלוע את יונה. כן, וימן. כן, משהו שהתרחש. כן, אז מן הוא, כלומר, דבר חדש. אבל זה פירוש אפשרי, יש כאלה שפירושו גם, אז נראה לי קצת רחוק. היותר פשוט הוא לומר שהשפה המדוברת של היהודים ביציאת מצרים הייתה הארמית. כלומר, לפי זה הם היו דו-לשוניים. הם השתמשו בארמית בתור לשון חול ובעברית בתור לשון קודש. מה שמוכיח שהם עדיין היו קצת גלותיים. זה מובן מה שאני אומר? מה? אני יכול להגיד עוד פעם? כן, אני יכול להגיד עוד פעם. זה לכאורה מראה שהם דיברו שתי שפות. הם השתמשו בארמית בתור לשון יום-יום, לשון חול, אפשר לומר, ובעברית בתור לשון הקודש.
אבל ארמית זה לא בכלל
מעיר.
מה? האם יש עוד אזכורים? כן, ודאי, יש כמה אזכורים. כן, כן, כן. במיוחד בשפה השירית. כן, בקטעים השיריים של התנ"ך יש יותר ארמית מאשר ב... אה? לא, כי רוצים להסביר לנו את הכינוי שנשאר לדורות. למה הם קראו לזה מן? אז הכתוב מוכרח להגיד לנו, בגלל שזה מה שהם אמרו. כן? מה? אגב, כשהם יראו חתיכת מן, מה הם אמרו? זה מן. זה מן. כן. כלומר, הם אכלו...
הם אוכלים זמן.
או הזמן עבר להם בשאלה. זאת אומרת, הם אכלו שאלות במשך 40 שנה. כן. מה? כן. אבל אני רוצה קצת להרחיב בזה יותר. כן? הארמית. מה לארמית אצל בני ישראל? מה זה ארמית? אז הם לא ארמים, הם עברים. מה? הם מצרית, אבל נגיד, יכול להיות שבאמת הם שמרו על לשונה. כן, הרי המדרש אומר שאחד הדברים שגרמו שעם ישראל לא יתבולל במצרים זה שהם שמרו על לשונה. אבל לא נאמר איזה לשון. אולי הם המשיכו לדבר יידיש. כלומר, אתם יודעים שבברית המועצות היהודים, אפילו הקומוניסטים, טיפחו תרבות חילונית לגמרי של שפת היידיש. כן? אני נקרא שזה הלשון העברית, זה הלשון של היהודים. אז ייתכן מאוד גם, אז נגיד מצרית הם לא ימצאו את זה לעצמם. כן? ביניהם המשיכו לדבר בעצם לשונה. אבל רואים שהשפה המרכזית היא בעצם הארמית. והשאלה מאיפה זה נתקע להם, הארמית, בתוך המשפחה.
לא היה אבל איסור לדבר את שפת הקודש? כלומר, הם לא צריכים לדבר בשפה אחרת.
אולי הם לקחו לעצמם איזה מין איסור כזה. כן? יש כאן, עד היום הזה יש יהודים שאומרים שאסור לדבר עברית, נכון? נכון? רק בענייני קודש, כן.
חוץ מיעקב, נגיד, כשיעקב מקים את המשפחה, אז חוץ מיינו כל המשפחה הערבית, אז יכול להיות שהיא, נגיד, גם לאה וגם רחל ו...
אמרת שזה לשון
שתת מודע. כן, יפה. נכון. כלומר, המשפחה של בני העבר, באיזשהו שלב אנחנו פוגשים אותם בתוך ארם. נכון? בארם נהריים. ארם נהריים זה המקום של ארם, שם מדברים ארמית. ואפשר לומר שאלמלא הדיבור של הקדוש ברוך הוא אל אברהם, שאומר לו, תעזוב אותם, תשוב לארץ אבותיך, אז ייתכן מאוד שכל מה שנשאר מהמשפחה העברית הקדומה היה מתבולל בארם. גם אנחנו רואים ענף שלם של המשפחה, בעצם האחיין של אברהם כבר הוא בתואל הארמי, והבן שלו לבן הארמי. זאת אומרת, יש איזה מין נטייה, איזה מין, הייתי אומר, איזה מין גורם סיכון של הזהות העברית להפוך לארמי.
הרבי מסאטמר, יש לו איזה מאמר שהוא אומר, כן, שבכלל אף אחד לא דיבר, כאילו עברית זה רק המצאה של הציונים, שבעצם כולם דיברו ארמית.
כן, כן, עברית... בוא, אני יודע, זה לא סתם, יש דברים אמיתיים מה שהוא אומר, כן? לא הכל נכון שם, אבל יש צדדים אמיתיים. זאת אומרת שהארמית היא בעצם האופציה, היא אופציה של הזהות העברית. מה התוכן של הזהות הזאת? אתם יודעים שבעת העתיקה הארמית הייתה הלינגואה פרנקה של המזרח הרחוק, הקרוב. זאת אומרת, זאת הייתה השפה הבינלאומית שכולם דיברו. לא, לא, זה היה כמו אנגלית היום. היום כולם בכל כדור הארץ מדברים אנגלית, באותם הימים במזרח התיכון דיברו ארמית. ארמית הייתה השפה הבינלאומית, כי לא הייתה השפה של אף אחד. זאת אומרת, אפילו הבבלים דיברו ארמית, גם בפרס דיברו ארמית. יש לנו עדויות היסטוריות לדבר הזה. זאת אומרת שהארמית היא השפה הקוסמופוליטית. עכשיו, יש פיתוי גדול ליהודי לראות את עצמו כקוסמופוליט, בגלל שהיהודי רוצה את תיקון העולם, ולפעמים הוא סבור שהדרך שלו לממש את יהודו כמתקן העולם זה להיות ארמי. לכן היציאה מן הגלות זה היציאה מן הארמית אל העברית, אבל תמיד זה נמצא אצלנו. לכן כל פעם שאנחנו חוזרים לגלות, חוזרים לדבר ארמית. הרבנים, כשהם מתכתבים ביניהם, כותבים בארמית. כל הספרות ההלכתית, הרבנית, היא כתובה בארמית, לא? יש יותר יהודים דוברי ארמית היום מאשר ארמיים דוברי ארמית. כלומר, יש בקורדיסטן השפה המדוברת בקורדיסטן היא ארמית, כן? אבל כמה קורדים מדברים ארמית וכמה יהודים יודעים ארמית? שמעתי פעם על איזה יהודי חרדי שבלשכת גיוס בשפות שהוא יודע, אז הוא כתב ארמית. אז אמרו לו, איך אתה אומר לשכת גיוס בארמית? אז הוא אמר לשכת הדגיוסה. כן, 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 זה פשוט. כן, אז לא, זה אפשר. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, שמכיוון שהזהות הישראלית בעצם היא ההתגברות על הארמית, ההחלטה לצאת מתוך הגורם המבולל הזה ולשוב להיות עברי. לכן כשיעקב אבינו יוצא מבית לבן, כשהוא נפרד ממנו, אז הוא מגיע למקום הנקרא גלעד או גלעד, כתוב ויקרא לו לבן יגר סהדותה, ויעקב קרא לו גלעד. כן, אגב, שמתם לב מה קורה בהגדה של פסח? איך זה מתחיל? הלחמה עניד יחלו והתנה בערד עם מצרים, כל זה באיזה שפה זה? כל דכפין יתה ויכול, כל יצרי יתה ויבשר, השתה אחה, מה המשך? לשנה הבאה. פתאום מדברים עברית, זאת אומרת, אתה יוצא מן הגלות, באיזשהו שלב הפה שלך משתנה, אתה עובר מהארמית אל העברית. הפה סח, כלומר הפה שלך נפתח ומדבר בשפה האמיתית. זאת אומרת, זה מאמץ, יוצא לפי זה, וזה מה שאמרנו פעם שעברה, שהתת מודע הקולקטיבי של היהודי מדבר ארמית. כן, כי זה נחשב לשפה כאילו משפטית. כן. ליבה לפומה לגליה, כל מיני דברים כאלה. אגב, אנחנו אומרים הרבה מאוד מילים בארמית בשפה המדוברת שלנו. אדרבה, או לא אכפת לי. כן, זה ארמית. זה ארמית. כן. הרבה ביטויים כאלה. אכפת לי, זה ארמית. כן. וכדומה, כן. או סוגיה, דוגמה. כל הביטויים האלה, זה מילים ארמיות שאנחנו... כן.
זה נכון שאברה קדאברה?
כן, זה מארמית. כן, כן. כן, זה ביטוי נוצרי. אב, ברא קדאברה.
כן? זה מארמית.
כן, זה בא לומר שהאב הוא הבן, הוא רוח הקודש. זה בעצם ה... זה ביטוי נוצרי, במקום. אברה קדאברה, כן? אב, ברא, קדאברה. זאת אומרת, כמו הדיבור. כן, האב, הבן והדיבור, הם עניין אחד, כן? אז זה בא משם. טוב, אבל איפה היינו? אמן, רגע, לא, לא, אני רוצה להסביר פה משהו לגבי התת מודע, רגע, רגע. לכן, כשאנחנו רוצים להסביר משהו על עצמנו, יש מושגים שאנחנו רוצים לבאר, אנחנו מבארים אותם בשפה הארמית, כדי להסביר למה אנחנו מתכוונים. כן, תמיד יש בעיה ב... מישהו יודע את בעיית המילון, כן? איך מגדירים מילה במילון? מילה בעברית. אז המילון נותן מילים עבריות כדי להסביר את המילה העברית. אבל הבעיה היא, אם אני לא מבין את המילים של המילון, אני צריך למצוא את ההגדרה שלהם במילון עצמו. כך שבעצם המילון הוא ספר אבסורדי בהגדרה. אני חייב בעצם תרגום. לכן העברית המקורית משתמשת בארמית כתרגום של עצמה. ואז אנחנו יכולים לבאר למה אנחנו מתכוונים דרך השפה הארמית. לכן הספרות הסודית שלנו כתובה בארמית, הזוהר למשל, או אפילו הפירוש של התורה שבעל פה, התלמוד, כתוב בארמית, כי זה הדרך שלנו להסביר את עצמנו. ואז יש מאוד מעניין ללמוד את אותם המילים בעברית, מה משמעותן בארמית, ואז אנחנו מבינים למה העברי מתכוון. למשל המילה ברא. ברא בעברית זה מלשון בריאות, כן? מלא. למשל אומרים על ברי כמו שור. מה זה ברי? שמן, מלא. מה זה בארמית ברא? בחוץ. דווקא איפה שיש ריקות. זאת אומרת, אז אחד כולל את השני. מה? זה משהו אחר לגמרי.
אתה אמרת פעם שהארמית...
כן, אני אמרתי את זה. עכשיו אני מסביר את זה עוד פעם. שהארמית היא התת מודע של העברית. והאמת היא... מה?
אפשר להגיד שזה...
זה סוג של דיאטיב, בדיוק. כן, וזה בעצם מגלים למה אני מתכוון באמת. עכשיו אתן לכם דוגמה פשוטה. איך לקדוש ברוך הוא בעברית קוראים הקדוש ברוך הוא, נכון? הקדוש ברוך הוא. איך אומרים את זה בארמית? קודשה בריך הוא. עכשיו אם תשים לב, זה לא תרגום.
זה לא מיודע.
כי הקדוש בארמית לא אומרים קודשה. בארמית, כדי להגיד הקדוש, אני אומר קדישה. נכון? מה זה קודשה בארמית? הקודש. כאילו אני אומר, הקודש ברוך הוא. עכשיו, יש פה הבדל עצום מבחינה תיאולוגית. אם אני אומר הקדוש ברוך הוא, אז אני מכוון שאני מייחס את הקודש אליו, אבל הוא לא הקודש בעצמו. ואם אני אומר, אז זה, הקוס הזאת כחולה. הקוס הזאת איננה הצבע הכחול, נכון? אז הקדוש ברוך הוא, אני מייחס לו את הקודש, אבל הוא לא הקודש. הקודש הוא תכונה נברית. לעומת זה, לפי הארמית, האלוה הוא בעצמו הקודש. הוא הקודש ברוך הוא, וזה דבר שהמודע העברי לא יכול לומר, והתת מודע העברי יכול לומר. למשל, כן?
אבל יש את זה גם היגיון אחר, כאילו.
אגב, יש אצל האשכנזים אומרים הקודש ברוך הוא, נכון? קודש ברוך הוא, וזה לא רק בגלל המבטא, זה גם בגלל שכנראה יש את הכוונה הזאת, כן? תלוי באיזה מדרגה של הכרה. סליחה, רציתי להגיד משהו.
אמרתי שהמלאכים לא מבינים.
כן, המלאכים לא מבינים
ערבית. אנחנו רוצים כאילו פנייה ישירה לקדוש ברוך הוא.
כן, ברור.
אז התפילות הן בערבית.
כן, אבל נגיד למה המלאכים...
זה גם היגיון כזה שבעצם, כשאת אומרת קודש, זה כאילו פנייה מתת מודע ל...
כן, אז זה יותר עמוק. זה יותר עמוק, ודאי. הם לא מבינים זיוף. ערבית זה זיוף. זה כמו עברית. זה כמו. כן? אז זה כמו, אז זה לא.
אני לא
מסתכל על
הקדוש, ברור, כאילו לא קוראים את הקודש, זה אומר קדוש, ברור.
קדוש, הסימן ש... זה הרי זה שם תואר. זה שם תואר.
קדוש זה כשם עצם.
קודש זה תואר, זה עצם, וקדוש.
קדוש יכול להיות שם עצם.
איך כשם עצם? הקודש.
הוא מורה,
זה גם מלמד. טוב, בסדר, נכון, נכון, בסדר.
לא, זה שם תואר, שהפוך לשם.
כן, זהו, כן, אבל ביסוד זה שם תואר.
זה כשאחד מודע עולה למעלה.
כן, מה אתה אומר? בגלל שכדי להסביר את עצמי, אני לא יכול להסביר את עצמי על ידי המילים עצמם. אני אסביר יותר מזה. המילים העבריות הן מילים מהותיות מאוד. כן? השפה העברית בכלל היא שפה שאיננה נוחה להסברה משנית. כן? כלומר, כן, השפות האירופאיות הרבה יותר, הייתי אומר, עם נגזרות של נגזרות. העברית מדברת על הדבר עצמו. לכן כדי להסביר את העברית אתה צריך איזה מין שפת צל שתסביר אותה מסביב. זה הבדל עצום. שהעברית לא מיידע. שהוא קדוש רק. אז זה מצד הכבוד. מפני הכבוד. כדי לא להגיד עליו משהו. אז אומרים רק תיארים. כן. היא מדברת על עצם הדבר. כן? היא שפה קשה דווקא בבחינה הזאת.
אני לא משתמשים לך עליו בדוגמאות, כל מיני מעשים, סיפורים,
נואנס, זה שפה בלי נואנסים, כן? מה את אומרת?
מה בעצם הקשר המיוחד?
אבל אצל משוררי ספרד הצליחו, כן.
רגע, היא מדויקת, היא מאוד מדויקת.
מה את אומרת?
היא נהייתה שפה כל כך מקצה, מה הקשר המיוחד שלה?
זו, כי הנטייה הקוסמופוליטית היא נטייה עברית ביסודה. כי העברי זה מי שרוצה לתקן את העולם, ולכן הוא רוצה לדבר בשפה של כולם. לכן הדרך הטובה ביותר בשבילו זה לדבר ארמית.
לפני זה הייתה קוסמופוליטית.
כן, זה בדיוק העניין. כלומר, היא עוד לא הייתה, לא, אז בשלב הזה היא עוד לא הייתה, אבל היא עתידה הייתה להיות. כלומר, היא כנראה נוחה לזה. נוחה להיות קוסמופוליטית. ולכן הם אמרו, קראו לזה מן. עד כאן להיום.